אנחנו מגיעים עם ארון השם לפלשת, אם אני זוכר טוב, ושם פלישתים מאוד מנסים לשחק עם ארון השם, מציגים אותו בבית דגון, שבעצם באים להשפיל אותו, אבל הם יכולים גם להסביר שהם באים לכבד אותו, אבל אלוקים אי אפשר לעבוד, אלוקים יודע מחשבות לבב. ולכן הוא מגיב מיד, הם מאוד פחדו, אתם זוכרות, וישכימו פלישתים בבוקר, וישכימו השדודים בבוקר. הם קיימו בבוקר, זאת אומרת, הם קיימו בבוקר כי יש להם חרדות, כי הם לא ישנו טוב, אין שום סיבה שהם יקומו על הבוקר. אבל הם חיים בהכחשה, ברור להם שהפסל של דגון לא נפל במקרה. אבל הם מתרצים תירוצים, יש פער אדיר בין המציאות לבין הנראות שלה בתרבות הפלישתית. בין איך זה מוצג, המילה הצגה פה היא מילה מאוד מאוד קריטית בתרבות שלהם. זה פחות משנה מי את ומה את, העיקר מה יחשבו עלייך, העיקר איך יועצי התדמית שלך יצליחו לשווק אותך. ופלישתים מאוד מאוד טובים בזה, במה נוכל להגיד? נוכל להגיד שלא ביזינו, נוכל להגיד שדגון נפל במקרה. אז למחרת הם קיימו עוד פעם מוקדם, כי הם יודעים שלא במקרה הוא נפל, והם לתדמתם, לא לתדמתם, רואים שאין דגון, נכון? רק הידיים והראש נפלו, רק דגון, זה מין דג כזה, שמשהו מושלם כזה נראה לנו, ומה? מלכי לא ידרכו כהני דגון ומפתן בית דגון עד היום הזה, למה? כי מה הקשר בין זה שדגון נפל והידיים שם נכרתו למפתן ולמפתן? חז"ל אומרים, כי הם לא אומרים, כולנו יודעים שזה בגלל ארון השם. אז אמרו, לא, המפתן כנראה שוכן בו איזה שד קדוש, שהוא זה שגרם לדגון ליפול. אז הם חיים בהכחשה, חיים בשקר, וזה יוצר, תסתכלו בפרק, זה הפרק הקצר, פרק ו', אני חושב שעוסק במה קוראים למחנה פלשת, זה נראה פסוקים מאוד לא מאורגנים, זה דווקא הפסוקים האחרונים של פרק ו'. תראו, ותכבד יד נעל השדודים, וישימם ויך אותם בתחורים את שדוד ואת גבוליה, ישימם זה מישון שממה, זה מאוד לא פשוט. ואז התגובה של אנשי אשדוד, ויראו אנשי אשדוד, כי כן, ויאמרו, לא יושב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה יד ידו עלינו ועל דגון אלוהים. הפסוק הזה, פסוק ח', כתוב בו שלוש פעמים את הביטוי ארון אלוקי ישראל. זאת אומרת, פלשת, רואים שפלשת, מה שמאפיין את פלשת, זה בידול מאוד מאוד עמוק בין אלוקי ישראל לבין ישראל. פלשת מאוד מפחדים מאלוקי ישראל, אתם זוכרות כשהם הגיעו למלחמה, כשהארון הגיע למלחמה, אז אמרו, אוי לנו, לא הייתה לנו כזאת מול שלשום, אלה הם האלוהים האדירים המקים את מצרים בכל מכה במדבר, אוי לנו, התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, הם מאוד מאוד מפחדים, הם רואים בו איזה כוח מיסטי רב עוצמה, בעוד שבעם ישראל הם מאוד מאוד מזלזלים, הם קודם כל רודים בנו, מושלים בנו, משפילים אותנו, זו המלחמה הראשונה שישראל יצאו ושום הפסידו, והם גם קוראים לנו, פן תעבדו לעברים, לעברים. זה מאוד מאוד מאפיין, תמיד כשהפלישתים מדברים על עם ישראל, הם קוראים לנו עברים, עין בית רית ישיוד מים. זו מילה שקשורה אלינו, אברהם העברי. אבל לא כך ברור מה הפשר המילה עברי. יודעות שלפני קום המדינה, אני חושב שכמעט אף אחד לא השתמש במילה ישראלי. השתמשו במילה יהודי ועברי, במחתרות, בזה. אמרו, עלייה חופשית, מדינה עברית. עברי דבר עברית, עבודה עברית. האתוס של, של, של היישוב היהודי פה לפני קום המדינה, היה מדינה עברית, מדינה עברית. הביטוי ישראל כמעט לא הופיע. הוא הופיע בראשי תיבות של לחי, במילה האחרונה, לוחמי חירות ישראל. אבל כמעט לא, הרב קוק כתב 50 שנה לפני המדינה למדינת ישראל, לעשות כיסא השם בעולם, זה הביטוי נדיר, ופתאום באיכשהו ממש בשעות האחרונות שצריכים להכריז על המדינה היהודית, החליטו לקרוא מדינת ישראל, לאף אחד לא ברור כל כך בניגלה, איך זה קרה, אבל השם שליווה אותנו לפני קום המדינה היה עברי, אנחנו עברים. מאיפה זה הגיע בתנ״ך, הביטוי עברים? אז מה יש לנו עברים? אתם זוכרות, יש אברהם העברי, ויש אשת פוטיפר אומרת, נער עברי הביא לנו. נער עברי הביא לנו. בעבדים, כל פעם שהתורה מדברת על פרשת העבדות, היא משתמשת בתואר עברי. כי תגנה עבד עברי או עמה עבריה. זה מאוד מאוד, כל פעם בתנ״ך, כשכתוב על פרשת עבדים, אז משתמשים מילה, לא אומרים ישראלי ולא יהודי. יהודי בכלל זה מילה חדשה, אתם יודעים, יהודי פעם קראו רק למי שהיה משבט יהודה. מבית שני, אז קראו לכל עם ישראל יהודי. אבל יש ישראלי, יש עברי, ופלישתים מאוד מאוד מתעקשים להשתמש במילה עברי. כשאומרים על יוסף, שהוא נער עברי, מה הכוונה נער עברי? אפשר לעקוב פה בספר, אחרי פלישתים, איך קבעו הם קוראים לו עברים, מה זה עברים? אז דווקא החוקרים אומרים, יש איגרות תל אמרנה במצרים התחתונה, מצאו בגנזכים איגרות, לוחות פין שכתבו את זה בכתב יתדות, דברים מאוד מאוד קצרים. ארץ כנען היא נמצאת בין שני מעגלי שליטה של אימפריות מאוד מאוד גדולות, מדרום זה האימפריה המצרית, ומצפון זה האימפריות הצפוניות, זה מתחלף בין אשור, בבל, ארם, אבל יש את האימפריות הצפוניות של אזור בבל, עיראק של היום. שם היו מוקדי כוח הגדולים, ובגלל בעיות של תקשורת ותחבורה, בהתאם לטכנולוגיה של אותן תקופות, אז ארץ ישראל הייתה אזור ספר, אזור ספר. לפעמים הם כבשו אותה, לפעמים כבשו אותה, ברוב המקרים זה היה אזור ספר, שמה שמאפיין אזורי ספר, לפי חוקרים שנראים לי דווקא די משכנעים, זה שזה, התרבות כולה מבוססת בתקופות ההם, עד לא מזמן, מתבססת על עבדות. את כל הכלכלה, כל המבנה החברתי, מתבסס על עבדות. יש הרבה חוקרים שביקרו את המקרא, שהם אנטישמים ומחפשים כל הזמן איך להכפיש את התורה. ואם יהיה כתוב באיזה שבט שצריך לכבד את ההורים, אז אמרו, אז בעשרת הדיברות העתיקו מאיזה שבט. כל פעם שאפשר לחבר משהו, אז מיד הם טוענים שהתורה העתיקה. יש שם הרבה שנאת ישראל, ברור. אבל יש כמה דברים שאין לזה שום מקבילה. אחד הדברים שאין שום מקבילה בין התורה לבין שום תרבות אחרת זה שבתורה כתוב לא תסגיר עבד על אדוניו. כשחוק שהמשיכו להשתמש בו גם עמים שנלחמו אחד בשני, גם תרבויות שחיסלו אחת השני, שניסו לחסל אחת השני, על זה הם הקפידו, על להסגיר עבד על אדוניו. זאת אומרת, תרבות של עבדים היא תרבות שמעט מאוד אנשים מושלים, מנצלים, באכזריות הרבה מאוד אנשים. ושוללים את החירות בלי שום זכות שבעולם. ומה שגיבה את זה, זה החרטת תקווה. עבד ידע שאם הוא בורח, אין לו סיכוי. עבד בורח זה נחשב בהרבה הרבה, כמעט בכל החוקות העתיקות, זה נחשב לפשע הכי חמור, לא בגלל באמת שזה עוול מוסרי. עבד בורח זה מצוין, זה איש שהחופש מפעם בו, והוא מוכן לקחת סיכונים בשביל החירות שלו, אנחנו מעריכים אותו. אבל זה יהיה בצורה מאוד קיומית על כל המבנה התרבותי והכלכלי של אותם ממלכות, בימי קדם, מצרים ולשור, ובדי זה יהיה בהם. ולכן הייתה איזו קואליציה, מה שלא יהיה, מסגירים עבד אל אדונם. עבדים לא יכלו לברוח, ואם הם יכלו לברוח, המקום אחד שהם יכלו לברוח עליו זה ארץ כנען. ארץ כנען, אז אמרתי לכם, באגרות תל אמרנה יש הרבה תלונות. ארץ כנען היא בשליטה עקרונית מצרית, אבל לא בפועל. בפועל זה רחוק. אז רואים הרבה תלונות של מושלי ערים בארץ כנען שמתלוננים לפני הפרעונים על מילה, אני לא יודע לקרוא כתב חרטומים, אבל מי שכן יודע, אז זה נשמע להם כמו עברים, מילה דומה לעברים. אפורו, עבורו, חפורו. זו מילה מאוד מאוד דומה, כשהם מנסים לומר שהמילה עברית פרושו של דבר עבד נמלט. עבד נמלט בעיניהם שוב זה תואר גנאי. זה זוועת עולם. בעינינו זה משבח מפואר, והם מנסה לומר שהפלישתים קוראים לנו קבוע עברים. עברים, פירושו של דבר, עבדים נמלטים, ככה הם רואים. זה מה שאשת פוטיפר אומרת, ושם איתנו נער עברי. מה זה עברי? היא לא יודעת. עבד נמלט, זה כזה, שוב, מבחינתנו זה כל הכבוד לה, אבל שם, אבק אדם, אבק אדם. אז הפלישתים אלינו מתייחסים כמו עברים, הנה עברים יוצאים מן החורים, ככה אומרים פרק י"ג, י"ד, כשהם רואים את שאול את יונתן ונערו. הולכים לתקוף אותם. הם מלאי בוז כזה, מלאי זלזול בנו. אבל באלוקים שלנו יש להם הערכה עצומה. וכשאלוקים כביכול, אהרון נפל בשבי, אז הם, יש להם בידול מאוד עמוק בין מי אנחנו לבין מי אלוקים. אתם זוכרות, אנחנו לומדים על פלישתים, אבל בעצם מה מעניין אותו? אנחנו. זה לא סיפור עתיק שהיה, זה קורה כאן ועכשיו, כל הפסוקים קוראים כאן ועכשיו. לא היה, היה לפני הרבה שנים, פלישתים שזלזלו בנו. אם זה לא מעניין, אז התנ"ך מספר להם. התנ"ך מספר להם כי הוא מספר לנו על עצמנו. מי זה האויב שלנו? אנחנו לפעמים כושלים, עושים טעויות, לא מצליחים, אנחנו לא מבינים למה. אז העונש, העונש האלוקי הוא מדויק, העונש האלוקי חושף בפנינו, הוא מראה, הוא אומר לנו, תסתכלו בעונש ותבינו מה הבעיה שלכם. תדעו איך לצאת מזה. אז עכשיו אנחנו עסוקים בעונש, נכון? בפרק הזה אין מילה אחת על עם ישראל, לא שם בפרק ו', וגם בתחילת פרק ז'. בתחילת, ממתי שארון השם נופל בשבי? לא מסופר מילה על מה קורה בעם ישראל, מסופר על העונש, על האויב שלנו, מה קורה שם. אז למה זה מעניין? זה מעניין כי דרך זה אפשר לתפוס אותנו. ומה מאפיין אותם? מאפיין אותם שתי מערכות יחסים. איך הם מתייחסים אלינו ואיך הם מתייחסים לעצמם? שזה משהו מאוד מאוד דומה. איך הם מתייחסים אצלנו? הם בזים לנו מאוד וחושבים שאלוקים שלנו הוא אלוקים מאוד מאוד גדול. איך אפשר להכיל את הפער הזה? זאת אומרת, למה שאלוקים כל כך גדול ייקח עם כל כך קטן? בתפיסות שלהם. איך נגיד, האויב שלנו, גם היום יש לנו בעיות עם טרור ופלסטינאים, זה לא בעיות איתם, הם לא באמת בעיות. אפשר לפתור, מדינת ישראל מספיק כוח, הייתה יכולה לפתור ב... נראה לי, ג'נין הייתה מחוקה מעל פני האדמה בחמש דקות, אם היינו רוצים. זה לא הם, הם מייצגים לנו איפה אנחנו תופסים עצמנו עקום. פלישתים אומרים, מה הקשר בין אלוקים הגדול הזה לבין העם הקטן הזה? זה תמונת ראי של מה שאנחנו חושבים בדור ההוא. זה תמונת ראי של טעויות שלנו. אם אנחנו נחשוב שהתורה היא גדולה ואנחנו קטנים, אז יכול להיות שנחשוב, ננסה להיות מאוד צדיקים, ננסה לקיים את מה שכתוב בתורה. אבל אם לא יהיה אמון שלנו בעצמנו, הרבה פעמים יש תפיסה כזאת שאולי מאוד משתעבדת לתורה ומתבטלת לתורה ומקיימת תורה, אבל אם בתוכנו יהיו סימני שאלה כזאת, אני אדם כזה קטן, אני אדם כזה עלוב, איך יכול להיות שקיבלתי תורה גדולה? איפה זה בא לידי ביטוי תפיסה כזאת? שמבחוץ היא מאוד מרשימה, כי אולי לומדים הרבה תורה ומתבטלים ומחמירים ועושים, אבל אם בפנים הרגשה היא שאני מפלצת, מפלצת. יש כל מיני תיאוריות בעולם המערבי שאנחנו מפלצות, נכון? שאנחנו קופים לפחות. הדרוויניזם אומר שאנחנו צאצאים של איזה קופיף קדמוני. לא בדיוק, אבל בערך. ומה עושים עם זה? מה עושים כשאת לומדת על אבולוציה ואת אומרת שהאדם בא מהקוף? מה עושים עם הנתון העובדתי? אפשר לקחת אותו להרבה מקומות. לאן אירופה לקחה אותו בעיקר? אירופה אמרה, אנחנו באנו מהקופים, אז אנחנו קופים. נו מה? קופים. קצת פחות כפופים, קצת פחות שערות על הפנים, אבל לא הבדלים דרמטיים. קופים. אז מה אנחנו עושים פה זאת? אז מה אנחנו משחקים אותו? אנחנו קופים. אנחנו קופים ובואו נפסיק לעשות הצגות. נגיד דוגרי, כולנו קופים, כולנו קופים. זה עוד נחמד קופים, בא דרווין ואמר, בא סליחה פרויד ואמר, זה אומר, הרבה יותר מכוערים, הרבה יותר מטונפים, על מי אנחנו. אז אני חושב שמי שיש בו מעט כבוד לעצמו, אז הוא נגעל מהתפיסות הפרוידיאניות, איך הן מגדירות את האדם, מה מתחבא בכל הווייתנו. אבל יש אנשים שהם עקרונית, לא יודע אם יש אנשים כאלה, עקרונית יכולים להיות אנשים כאלה שהם לומדים הרבה תורה, אבל התפיסה הפנימית שלהם את עצמם היא פרוידיאנית, זאת אומרת, הם בטוחים שאנחנו מפלצות. אם באמת יש אנשים שאומרים ככה, אם באנו מהקופים, אז יאללה, נו, אתם בואו נהיה קופים. ויש אנשים שאומרים, תיזהרו, באנו מהקופים. אז אם תרשי לעצמך לזרום עם עצמך, אז השימפנזה תגיח מיד. אם את לא רוצה עוד שימפנזה, אז תשמירי את עצמי חזק, חזק, חזק. עוד חומרות ועוד דינים ועוד ועוד ועוד. כי! רגע אחד לא זירה והמפלצת מגיחה מתוכך. יש מתוכך מפלצת. ואיזה פלא שאלוקים נתן לנו, אנחנו מגעילים ואנחנו מעוותים, אנחנו סוטים. ואלוקים נתן לנו תורה, את התורה הקדושה ואיזה כיף. ואז גישה כזאת היא מאוד מזלזלת בסגולה, נכון? אין הערכה למישהו שהוא סתם מתנהג יפה, או לא מקיים תורה מצוותו, או מי אני לפני התורה, כי אנחנו מפלצות, אנחנו אורנגוטנג, מבחינה גנטית אנחנו הכי דומים לאורנגוטנגים. אם את מתעניינת, לכי לגן חיות, תבחרי את האורן גוטן ותראי כמה אדומה. זה חלק מהדברים. אנחנו כופיפי אדם, ככה הם קוראים לנו, פרימת מפותח, זה התיאור שלנו בטבלאות של הזואולוגיה. מסקנה שלישית יכולה להיות, אם באנו מהקופים, מה המסקנה השלישית יכולה להיות? כשאת מסתכל, ראית פעם קוף? יצא לך לראות פעם קוף? כן. אותי זה ממש מעליב ללכת לקופים. אם אני הולך מיוחדים של גן החיות, אני תמיד בורח מהכלוב של הקופים. למה? אני מסתכל על קוף, אני מסתכל עליי. ואני אומר, וואלה, דומה. מליד הגמל אני לא נראה דומה. יש מוגן, גם לא ליד הג'ירפה, ליד הקוף הוא אוכל בננה, גם אני אוכל בננה. אני קצת יותר גמיש ממנו ויודע לקפץ יותר טוב על ענפים, אבל זה לא סיבה למשהו מסוים. אז יש מי שאומר, באנו מהקוף, אני קוף, יש מי שאומר, באנו מהקוף, תיזהר, אל תאמין בעצמך. ויש מי שאומר, תשמעו, באנו מהקוף, אז וואלה, קטן עלינו להיות נביאים, תראו איזה דרך עשינו, תראו מה זה. פעם היית אורן אותן. לפני כמה שנים, מה קורה? בסדר, יש לך קודמה, אבל מי אורן גוטן גן נביא? עשיתי 98%. אז יש תקווה, אפשר להתקדם, אפשר לצעוד. זאת אומרת, הנתון הוא כזה שאפשר לקחת אותו לכל מקום. אז מה אתם אומרות, באנו מהקוף או לא באנו מהקוף? יש לכם ידע בתחומים האלה? מה כתוב בתורה, מאיפה באנו? מאיפה? מהבוץ. מהבוץ, אתם יודעים מה זה קובבה? איך כתוב שאלוקים לקח בוץ? עושה ככה, מה יותר טוב, לבוא מהקוף או מהקובבה? יש בנות גם משחקות ב...
בעיקר.
אז מה יותר משפיל להגיד, שבאת מהקוף או באת מבוץ? מה? אבל אין כל כך הבדל, כי גם האבולוציה אומרת שבאנו מהבוץ. מה האבולוציה אומרת? שהיו פה שלוליות... עם כל מיני תרכובות כימיות, ואז נוצרו חומצות אמינו, ואז הם התחברו לחלבונים, ואז נוצר תא, ואז בסוף נוצרה איזה אמבה, ואז היא התפתחה לקונכייה, ואחת מהם זכה לה החוצה וניתה למקק, ואז היא גדלה והתפתחה, ואז בסוף נהיו אנחנו. זה לא משנה איך אלוקים ברא את העולם. אלוקים ברא אותנו, זה בטוח, זה אין ספק. איך הוא ברא אותנו? או שהוא לקח גוש אדמה וברא את הפנייו, או שהוא לקח גוש אדמה ולקח 50 או 250 מיליון שנה עד שנהייתי. יום אחד היו אדם וחווה, אדם וחווה היו מצל מלוקים. מאיפה הם באו? מהבוץ. האם זה תוך שנייה או תוך מאות מיליוני שנה? זה לא משנה לי באופן עקרוני בכלל, זה לא משנה. אבל אני חוזר לפלישתים. הפלישתים בטוחים שיש פער אינסופי בין אלוקים לבינינו, כי אנחנו, מה זה אנחנו? באותו דור. זה דור שמאוד מתמסר לתורה, מאוד מאוד מתמסר. אתם זוכרות כמה היה להם קשה עם התפילה של חנה? בדיוק מהסיבה הזאת. כי חנה מתפעלת מהלב. והתפיסות אומרים, אין לנו לב, יש לנו לב של אורן גוטן. אין לב. לא משנה הרגשות שלך והאידיאלים שלך והמחשבות שלך. זה לא משנה. זה לא משנה. זה הכל חומרי. הכל חומרי. אם יש תנועה כזאת, איזה זרם כזה, רוחני כזה, תפיסה כזאת ש... שבאזה לחיים החומריים, הגשמי אומרת, זה נגאלת מהחיים, נגאלת. והיא אומרת, רק תורה. זאת אומרת, כל הוא אומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אפילו תורה אין לי. יש אתה בחרטון מכל העמים. אתה בחרטון מכל העמים, זה לא גזענות, זה לא זכויות יתר, זה חובות יתר, זה שליחות. האמונה בתורה היא, קודם כל, אלוקים בחר בישראל, אלוקים בחר בישראל. למה אלוקים בחר בישראל? אני צריך לבחור פה מישהי שמציירת יפה. יש פה מישהי שמציירת יפה? יש פה כמה? אני צריך לבחור את זאת שמציירת הכי יפה, נכון? כן, זאת הבחירה שלי מוגבלת למה יש. למה יש. אבל הבחירה של אלוקים זה לא אני צריך... זה מה יש בו נבחר. אלוקים לא מוגבל. אלוקים בחר לברוא אותנו אחרת. בסגולה, כל מיני סגולה, זו מילה שאי אפשר להבין. אנחנו נוצרנו בהתאמה לתורה. ישראל קדמו לתורה, מחשבתם של ישראל קדמה לתורה. אם יש תנועה, זרם כזה, שלא מאמין בנו, בעצמנו, אז יש לו הרבה מאוד הצלחות בשטח. למה אני רוצה שאתה? כי הכל מגויס לתורה, תורה, 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 תורה. אם הכל מגויס לתורה, אם יש בוז כלפי כל שאר הדברים, אז יכול להיות שמצליחים לייצר ציבור שמאוד מאוד דורס, ומקיים הרבה מצוות, הרבה סחומרות, יידורים, לא מתורה. אבל השאלה הגדולה, מאיפה זה בא? מאיפה זה גומר? מה רחמנה לי? רחמנה לי בבית, נכון? זה בערמית, אתם מכירו? אלוקים שואל איפה הלב שלך. אלוקים, התורה רוצה שתאהבי אותה בדיוק כמו שאת רוצה שאוהבו אותך. את לא רוצה שמישהו יבוא אליך ויציע לך ניסיון שאלות עולם, מה תגיד? תשמעי, נראה לי שאת היחידה שתסכימי, אז מה אני יכול לעשות? יכולת לצחיק אותך, נכון? תגידי, לא, 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 לא. לא. כולם הסכימו, יש פה המון בנות מקסימות ויפות וחמורות, ואני רוצה שתבחר רק בי, לא בגלל שאתה תקוע. לא בגלל שאבינו מת ואין, שכל האנושות הושמדה ונשאר רק קהילות במערה ככה. אז התורה רוצה, מה התורה רוצה? התורה אומרת לך, העולם הוא יפה, והעולם הוא טוב, ואתה יכול לעשות הרבה דברים טובים. ככה אני רוצה שתבחרי בי. זה לא פעם, אנחנו... ולפני אלפי שנים אבותינו עמדו למרגלות הר סיני. התורה רוצה שאני ארצה אותה. נחמד עלי במים. אפשר להקים מערכות חינוך שהרצון שם לא מעניין. זה לא מעניין בכלל. מעניין התוצאה. התוצאה הוא שכולם יהיו דוסים וכולם יוכלו ישיבות וכולם יגישו חצאית עד פה ושרבו לשם. אפשר לייצר את זה. אבל המילה רצון לא תהיה שם. המילה רצון היא. זה לא מעניין אותנו מה אתם רוצים. להפך, אנחנו מפתחים ממערכת חינוך עם הרבה מקלות וגזרים שיעזרו לכם לעשות את מה שאני רוצה. האלוקים לא רוצה שהילדים שלנו יעשו את מה שאנחנו רוצים. אני חושב שהילדים שלנו, האלוקים רוצה שהם יעשו מה שהם רוצים, כדי לגלות לעצמך מה את רוצה. את עושה את התורה, את מקיימת התורה לא בגלל שכפו עליך והנדסו אותך, אלא בגלל שאת בונה בתוך הרצון על התורה. מבחן התוצאה הוא לא משנה, יש בעולם... את האויב צריך לנצח, לא כל כך משנה איך, העיקר מנצחים אותו. ולחם צריך להביא הביתה, לא משנה איך. אבל כשמדברים על מפגש עם אלוקים, אז הרצון הוא קיומי, הרצון הוא קריטי. בלי רצון, אז זה נראה מאוד מאוד מבחינת הספקים. אבל השאלה איפה... איפה שם אלוקים? אנחנו מצפים שמי שלומד תורה, כמה שמאדם לומד יותר תורה, אז הוא יהיה יותר בן אדם. אז הוא יהיה יותר איש מעלה. אשר בתורה אז הם יהיו הורים יותר טובים, בני זוג יותר טובים, ואזרחים יותר טובים, יותר בעלי חסד ועוז וגבורה, ויבנו קהילה ומופת. לא יכול להיות שיהיו הרבה לומדי תורה, ועם ישראל לא יראה בהם אנשים מורמים מעם. אנשים מורמים. לא יכול להיות, לומדי תורה אתם יודעות שבגלות, מעט מאוד יכלו להמשיך ללמוד תורה כל החיים, מעט מאוד. לא היה פטור מצבא ולא תקציב של ממשלת פולין, גם לא ממשלת מרוקו. היו בכל קהילה, רב, שני רבנים, שני שם. היו מעט מאוד, קהילות קטנות מאוד, אבל הם הצמיחו בכל גלויות ישראל, בכל הדורות, כל הכפרים החיים הצמיחו תלמידי חיים גדולים, גדולים, גדולים. הצמיחו תלמידי חיים ענקים. היום במדינת ישראל יש כמות לומדי תורה כל היום, אני לא יודע מתי הייתה בהיסטוריה כל כך הרבה. יש כ-80-100 אלף אברכים במדינת ישראל. ברוך השם, זה חסד גדול. מה ההשוואה בין... טוב, אני רוצה בעיה טובה לדבר, אז אני שם מחסום לפי, לשוני. זה לא מספיק ש... אם את רוצה שהילדה שלך תוציא ציון טוב מתמטיקה, את יכולה להפעיל למערכות לחצים ולהגיד לה אם לא תלמד מתמטיקה, אז לא תצאי לטיול, ואם כן תלמד מתמטיקה, אני אקנה לך, לא יודע. אז, ואז היא יודעת מתמטיקה, לא לשמה. אבל בתורה אפשר להשתמש לפעמים ולא לשמה, אבל אי אפשר לבנות בן אדם בוגר שהוא עושה את התורה כי ההורים שלו עיפו אותו. ולכן בתורה האמצעי הוא הרבה פחות... מרכזי, מאוד מעניין אותי, המטרה לא מקדשת, מאוד מעניין אותי לא מה, אלא איך, איך עושים את זה? מאיפה זה בא? מעניין אותי לא שהם ילכו צנוע, שהם ירצו להיות צנועים, לא שהם יתנו צדקה, שהם ירצו להיות צדקה. לא שהם ידעו תורה, אלא שהם סירו את הנפש על ידעו תורה, זה בדיוק מה שמעניין אותי. אני לא יודע איך זה אצל בנות או לבנים, יש הרבה בנים שבישיבה התיכונית לא בדיוק עסוקים בלימוד גמרא, נגיד את זה ככה, בסדר? בגלל שאני נזהר עם הפה, בחודש אייר אני גם רוצה להיזהר בספירת העומר, לנהוג כבוד זה בזה, אז בואו נניח שהם לא היו המתמידים הכי גדולים בישיבה תיכונית. יש כמה אלפים כאלה כל שנה, והם מגיעים לישיבת הסדר או לישיבה גבוהה, אפילו לחלק מהמכינות, ופתאום הם לומדים, פתאום הם לומדים. כל ארבע שנים לא אהבו את המקצוע הזה ולא עליהם כוח. פתאום הם לומדים ביום וב-12 בלילה. פתאום לומדים, מאיפה זה בא? או שיש איזה קסם כזה, בום. פתאום מגיל 18, כל אחד מגיע בזמן אחר לגיל 18. אז התשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא שכל עוד קופים על אדם, אז בהרבה דברים זה יצליח, בתורה זה לא מצליח. זה לא מעניין. יש בתורה סוד. כמובדות יש בתורה סוד. את יכולה לקנות את התורה, את יכולה לקרוא אותה, את יכולה לקרוא את הניקוד, את יכולה לשמוע שיעורים, והיא לא תפתח אלייך את עלי הכותרת שלה. היא תשעמם, היא תשעמם. יש סוד בתורה, התורה מוכנה לגלות הסודות שלה רק למי שמה? רק למי שמוכנה להשקיע בה. רק למי שמוכנה לשלם, רק מי שבוחרת, בוחרת או בוחר, רק מי שבוחר ומוכן לוותר, בדיוק כמוך, בדיוק כמוך. כשהוא בא לנצל אותך או לקבל על זה ציון, על זה שהוא היה איתך. אז זה לא מעניין אותך, אבל אם התורה, התורה רוצה את הלב, היא תיתן את הלב בחזרה. כן, אם את לומדת את התורה בצורה ביקורתית כזאת, אז זה פחות קורה. אז יש, מה הפלישתים פה מספרים לנו? כשהפלישתים אומרים שאנחנו כאלה קטנים ואלוקי ישראל קצו, הם חושבים שאפשר להביא את אלוקי ישראל אליהם. מה זה קשור? מה זה קשור? יש דברים, אפשר לשים מסיכה שנראית כמוך, אפשר לחכות את הקול שלך, אפשר להסתרק כמוך, אפשר לבוש בגדים כמוך, אבל אי אפשר להיות את. זה אי אפשר, את הלב אי אפשר לשכפל או לצרוב על דיסק. זה בלתי ניתן. עכשיו, פלישתים חושבים שאפשר לקחת אלוקי ישראל מישראל, זה אומר שהם לא רואים קשר בין עם ישראל לבין התורה. אבל זה שהם מנצחים אותנו, זה שהם כובשים אותנו, זה שהם מושלים אותנו, זה בגלל שזה מתחיל אצלנו. אנחנו נותנים את הכוח לאויב, כמו היום, בדיוק, בדיוק. אם אנחנו לא מבינים למה ארץ ישראל היא שלנו, ואנחנו לא מבינים למה חובתנו המוסרית היא לדכא כל אלימות שלהם, אנחנו רואים בהם רק אזרחים, וזה ויכוח מקומי, ואנחנו צריכים עדויות וראיות והסכמי טיעון. אז זה משקף את הבעיה שלנו. זה שהם מרימים ראש נגד האומה היהודית. זה הוצאה לפועל של חוסר אמון בעצמנו. אנחנו רואים שאנחנו סתם אנשים. אין הבדל מהותי ביני לבין פלסטינאי. אני חושב שאין הבדל ביני פלסטינאי. אז גם הוא חושב ככה. הוא חושב ככה, אז הוא אומר, אז למה תשלוט פה? למה? מה קרה? אבל אם נבנה בתוכנו איך התורה התחילה לזכות את רש"י הראשון, לא הייתה צריכה התורה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם. תורה זה מצוות, והמצווה הראשונה זה החודש הזה לכם. ולמה התחילה בספר ראשית? כוח מעשה וגילמו, לתת להם אחרי הדמון. שמרו לכם אומות העולם להסתים אתם, שכבשתם מצאת יושבי העמים, תורו להם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה להם. זה מדהים, רש"י חי לפני 850 שנה, בגבול צרפת גרמניה. מה הקשר אומות העולם יאמרו ליסטים אתם ארץ ישראל? מי ארץ ישראל? מי היה פה? זה היה בזמן הצלבנים בכלל. מלחמות בין הנוצרים למוסלמים על ארץ ישראל. מי שם כבש אתם? מי אמר להם? זה כאילו רש"י חי היום, חי את הוויכוחים שיש היום. הוא חוזר למלאכות ואומר לנו, אז יש לרש"י פתרון מאוד טוב, נכון? נלך לפלסטינאים ונגיד להם, הנה רש"י הראשון, הנה כתוב ברש"י. זה לא יעניין אותם כל כך. כמובן שרש"י מתכוון לעצמנו. אם אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, מה זה בחר בנו? אנחנו לא שווים יותר. אנחנו, יש לנו שליחות, יש לנו תפקיד, יש לנו איכויות שהעולם זקוק לנו. אז אנחנו מבינים למה אנחנו בארץ ישראל. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו בעצמנו שואלים את השאלה הזאת, למה הארץ מגיעה לנו? למה התורה מגיעה לנו? אז בזמן אלי יש איזו נסיקה, יש איזו התקדמות טכנית. עם ישראל מאוד מאוד מסור לתורה, מאוד מסור לתורה. וזה דבר גדול מאוד, אבל השאלות שנוצרות הוא, שהשאלות שעולות, הם יש לב, זאת, אני מוכן להתבטל, כשאומרים להתבטל למען התורה, אין לי שעון פה, אני רואה שקרה משהו לשעון. אז אתם תגידו לי, 5 דקות לפני, ורבע עוד, אז עוד 10 דקות, תודה. איפה הייתי? בשעון הייתי, מה היה לפני השעון? איך? אלי? אני מניח שהיה עם אלי, אבל מה קרה עם אלי?
כפה, אז יש מקור רק
התורה. איך?
יש מקור רק
לתורה
ולא לעצמי.
שיש מקום רק לתורה ולא לעצמי. כן, זה ציר שאני נעס מול כל הזמן, זה נכון. איך כתוב? ולא אותי יקרת יעקב, כי יגעת בישראל. יש על להתבטל, דיברנו על להתבטל. אמרנו שיש שני צורות של להתבטל. יש התבטלת ראשונית, שההבנה היא שאת רוצה משהו, והתורה אומרת משהו אחר, זה קורה הרבה. את רוצה לקום, והתורה אומרת לך, תשני! הוא הפוך יכול להיות. יש נפגשים בתורה ורואים שלא תמיד זה עובד ביחד, ואז באמת המסלול הוא זהירות וזזות ונקיות פסיעת שלום. את מקשיבה מה התורה אומרת, מה אלוקים אומר, ולא מה בא לך. אבל זה לא בגלל שאת מפלצת והתורה אומרת לך תתנהגי יפה, זה בגלל שאת מבינה שאת לא מבינה את עצמך מספיק. התורה היא לא... אפשר לתפוס את התורה בתור איזה חוק אלוקי שבא לדרוס אותה, אומרת, את רוצה ככה, אז את רוצה ככה. אז האורנג אוטנג שבתוכך רוצה ככה, ואלוקים רוצה אחרת, תחליטי. את רוצה להיות אורנג אוטנג או קשובה לאלוקים, תחליטי. ואפשר להסתכל על התורה אחרת לגמרי, אפשר להסתכל על התורה בזה שהתורה אומרת, תני מיד באמת. את לא מרגישה, נכון, כי זה הפוטנציאל שלך, זה תמון בך. צאי למסע שתחילתו הוא הרבה עבודה קשה. תחילתו זה מוכנות לשלם מחירים, כי אם את מאמינה בתורה, אם את אוהבת את התורה, אם את מאמינה בעצמך, אוהבת את עצמך, אז את מאמינה שיש לך פוטנציאל פנימי, נכון? אז את אומרת, בא לי זה לא רוצה, נכון? דיברנו כמה פעמים, בא לי זה דחף, זה השפעות חיצוניות, זה משהו חולף. מי את באמת? התורה מספרת מי את באמת, כדי לחזור. זה מה שחזר לימדה אותנו, נו. הרי מה קורה פה בפרק? בפרק א' ראינו את הכשל ברמת הפרט, ברמת המיקרו. בפרק ד' ה' ו' ז' אנחנו רואים את הקשר ברמת המקרו. חנה מקדימה את דורה, כמה שנים קודם. חנה אומרת, אלוקים נמצא בתוכי. איפה ראינו את הוויכוח הזה בין חנה לאלי? חנה אומרת, אני רוצה להיות אמא. אז אומרת, איפה זה כתוב בתורה? זה כתוב לי בלב! היא אומרת. ואם זה כתוב בתו בלב, אז לא כל מה שיש לך בלב כתוב בלב. לא כל מה שבא לך באמת זה אלוקים ברב. חנה אומרת, אני עצמי, לא נחזור לכל. אני מספיק צדיקה, מספיק, אתם סגרת את החלונות? פתחתם? מה? כי? אז בגלל זה פתחתם או סגרתם? הריח בא מבחוץ. לאט לאט, אני מבין. והפעם לא נחתך לי החוט. אני מקווה. אז כשמדברים על התבטלות לתורה, אז יש בכמה רמות. צריך לסיים עוד עם המילה הזאת. אם התבטלות לתורה בתור אני מוכנה להקריב קורבנות, אני מוכנה לשלם מחירים, זה נכון. אבל לא בשביל להימחק, בשביל להיות כפוף. בשביל להסיר את העורלה, בשביל לפתוח את אליה כותר, בשביל להבין מי אני, בשביל לחיות את מי שאני. אז מה שכתוב, נכון, זה כל התהליך של מסילת שערים. בהתחלה את באה לשם בתור משהו זר, חיצוני, אבל אם את מוכנה להתמסר, יכולה להיות תהליך. אז את רואה שזה את. אני חושב שבהמון כישרונות זה ככה. אם יש לך כישרון אדיר למוזיקה, אז מה, אז את לא מתאמנת, את לא מתאמצת, את לא מזייפת בהתחלה. בטח זה נכון לתורה. אז פלישתים מייצגים בנו את הפער האדיר שקיים בנו. שקיים בנו. העקרות של חנה מייצגת בעולם הפרטי שלה. פה כל עם ישראל עקר. בפרטים שלנו הוא עקר. הוא עקר, הוא מפסיד במלחמה. וארון השם נמצא בפלשת כמה וכמה חודשים. עם ישראל הוא מתפקד, הוא כפו. הוא בפריז, הוא לא מסופר כלום, לא קורה כלום. אלוקים מטפל בסיפור לבד. אנחנו מסתכלים על פלישתים והפלישתים מנתקים בין אלוקים לבינינו, זאת אומרת, זו תרבות כזאת. מה שממשיך לאפיין לפלישתים, שפלישתים מנתקים גם בין כבוד לאמת. המונח כבוד אצל פלישתים הוא עורף מתוכן. זאת אומרת, הם מאוד רוצים כבוד. למה הם רוצים כבוד? כי אלוקים ברא אותנו. מישהי פה רוצה כבוד? יש פה מישהי שזקוקה לכבוד? לא זקוקות לכבוד. זה מנוסח בצורה קצת מטופשת, אבל ברור שאתם צריכות כבוד. מישהי פה זקוקה לתשומת לב? בטח, כולנו זקוקים לתשומת לב. מישהי פה זקוקה לחמצן קצת? בשפע. תשומת לב, כבוד, זה מושגים מאוד עדינים, מאוד תיאוריים, מאוד אציליים. אלא שאפשר לקחת אותם בצורה מעוותת. כשלא מקבלים את זה בצורה נכונה. כשהחיים לא נבנים נכון, אז אני מנסה לקבל תשומת לב ממקומות שלא מהם אני צריך לקבל. זה כמו כסף. אפילו לכסף אתם זקוקות, זה אני לא שואל. אבל זה לא נעים לקבל צדקה. מי שזקוק לכסף ילך לעבוד וירוויח כסף. זה לא נעים להיות תלוי באחרים, לא בכסף, ולא בתשומת לב, ולא בכבוד. כבוד זה, מה זה כבוד? מה פירוש? אלה אלוקים. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו אומרים לשמוע עשרה, נכון? שקט. איך אמרנו ביום שני, מזמור שיר ליום שני, אמרנו, מי הוא זה מלך הכבוד, השם הזה. אלוקים הוא מלך הכבוד, מי כבוד? תנו כבוד לאלוקים, ככה יהושע אומר לכם, תן כבוד לאלוקים. כבוד זה, כבוד זה ערך, כבוד זה להיות שווה משהו. לרצות כבוד זה להיות, לרצות להיות שווה משהו, שווה משהו. מי שלא שווה כלום, אז הוא הולך ומבקש מאחרים, תגידו שאני שווה משהו. הוא מנסה בכוח לקבל כבוד מאחרים. אז זה מה שיש בפלישתים. המשחק המטופש הזה, של להציג את ארון השם מול דגון, בעצם להשפיל את ארון השם ולהגיד, לא, 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 השפלנו אתכם. או הם יודעים טוב מאוד שאלוקי ישראל יפיל את דגון, לא, לא, תשקרו ותגידו שזה לא, זה לא עוזר. אני מנסה לומר שהתרבות הפלישתית היא תרבות שנלחמת על כבוד, אבל זה כבוד שקרי, זה לא כבוד אמיתי. הרי הם יודעים טוב מאוד, עכשיו תראו, אנחנו מתחילים בפסוקים האלה, הגענו פסוק ו', פרק, פסוק ו', משם עד סוף הפרק, זה שבעה פסוקים שמתארים את הוויכוח שיש בשדות פלשת. ויכוח שמצד אחד, זה שארון השם נמצא בפלשת, גובה ממחירים מאוד מאוד כבדים, מגפות, מוות, יסודים, נראה בפסוקים. מצד שני, זאת אומרת, אם זה עם ארון השם, איפה שארון השם יגיע, מיד מתחילות שם מגפות, מיד. אי אפשר לטעות, אי אפשר להיחס את זה למקרה. עובר מאשדוד, לאשקלון, לגת, לעקרון, איפה זה מגיע? מיד! זה ברור, מצד שני, זה מאוד מאוד משפיל את הכבוד של פלישתים. למה? כי הכבוד של פלישתים שהם ניצחו את עם ישראל, ולקחו את האלוהים עם הגדול, הקוסם הגדול, הרב מג, הכוח המיסטי המפואר, שווינו אותו. אז מצד אחד הם נלחמים על הכבוד, מצד שני זה הורס להם את החיים. בואו נקרא את הפסוקים. ותכבד יד מן לאשדודים, וישימם ויחותם בתחורים את אשדוד ואת גבולה. זה מכה מאוד קשה. ואז הם מרימים ידיים, והראו אנשי אשדוד כי כן, ואמרו לו, יושב אהרון אלוקי ישראל עמנו. עד עכשיו הם לא קראו לו אהרון אלוקי ישראל, קראו לו אהרון, אהרון אלוקים. עכשיו זה אהרון אלוקי ישראל. והם עושים אספה, פסוק ח'. באספה כתוב, בפסוק ח', שלוש פעמים כתוב מה? אהרון אלוקי ישראל. אהרון אלוקי ישראל, אהרון אלוקי ישראל, זה חלקים מפלשת שמתחילים לצעוק את הפסוקים. אומרים, תפסיקו לעבוד על עצמכם, אהרון הזה הוא של עם ישראל. תראו, משהו מוזר קורה פה בפסוקים. איפה שאהרון אלוקי ישראל מגיע, הוא עושה מגפות. למה הוא עושה מגפות? למה? למה? כי לא טוב לו, נכון. כי הוא לא רוצה להיות בפלשת. איפה הוא רוצה להיות? בעם ישראל. אז למה נפלת בשבי? אלוקים לא נפל בשבי, יש הפלשתים יותר חזקים. אלוקים יודע לטפל בפלשתים. אלוקים יודע לעשות הרבה ניסים ולקצקץ את הפלשתים. משהו לא מובן. לפי התנהגות של עם ישראל, לא מגיע לעם ישראל שאהרון אלוקי ישראל יהיה איתו. עם ישראל בידיים הפקיר את ארון הכסף. נכון, הוא הוציא אותו משכן שילה והביא אותו למלחמה והתנהג אליו בצורה כזאת שגרם לו לפול בשבי. אז לעם ישראל לא מגיע את התורה. אבל כשבכל מקום שהתורה נמצאת, היא מתחילה להזיק, אז מה היא אומרת? אני רוצה הביתה, אבל לא מגיע לי. נכון, להם לא, אבל לי מגיע. התורה אומרת, אני צריכה את עם ישראל. אבל עם ישראל חוטא, אבל אני צריכה את עם ישראל. עם ישראל לא צריך, הוא חושב שהוא לא צריך את התורה, אז הוא חושב. לעם ישראל לא מגיע, אז לא מגיע, אבל לי מגיע. אני של עם ישראל, אני זקוקה לה, אני חייב את עם ישראל. אני לא איזה משהו קדוש שירד מהשמיים לאיזה עם קטן, ואם הוא יסכים ימחק אליי, אז יהיה טוב. העם הזה יכול להיות מאוד קטן, כל אחד שהוא בחירה חופשית. אבל זה העם שלי, זה הילדים שלי, אני נבראתי בשבילה, והם נבראו בשבילי. התורה אומרת את זה בלי מילים בהתנהגות, וזה מה שאומרים, שלוש פעמים פסוק ח'. איך אומרים? מה נעשה לארון אלוקי ישראל? גת יסב ארון אלוקי ישראל ויסב את ארון אלוקי ישראל. אומרים, זה שייך, זה לא מובן איך האנשים הקטנים האלה אלוקים רוצה אותם. אז זה לא מובן, אלוקים רוצה. את מי אלוקים רוצה? אותנו. אותך ואותך ואותי, כן. אלוקים רוצה אותנו. אלוקים זקוק לנו במרכאות, אומרים מרכאות, כן. אלוקים ברא את העולם והוא נתן, לא לקח איזה שבט כזה, הוא אומר, יאללה. טוב, נתן לכם את התורה. התורה במובנים רבים היא נבראה בשבילנו. התורה מספרת לנו מי אנחנו. התורה היא ספר שמוציא אותנו לפועל, שמגיע לנו מהפוטנציאל שתמור בנו. התורה אומרת, אני צריכה לחזור על זה. אני לא יכולה, לא טוב לי. אבל הם קטנים, אז הם מתנהגים קטנים, מה אני אעשה? זה הילדים שלי. הם יגדלו, יש להם משברי גיל התבגרות, יש להם מחלות ילדות, הם יצאו מזה, אבל זה אנחנו, אז בינתיים שוב, זה מה שקורה בגת, ויהיה אחרי הסבור טוב, ותהיה יד השם בעיר, איכשהו מגיע לגת, אז גת, ויח את אנשי העיר מקטן וגדול ושתורים ותחורים, ועוד פעם מגרשים מגת לעקרון, ואותו דבר בעקרון, וישלחו ויאספו את כל שרני פלישתים, ואמרו, שלחו את ארון אלוקי ישראל ושוב למקומות, תעיפו אותו ממני, כי הייתה מומת מוות, המינון, זה לא כל כך פשוט. ואנשים אשר לא מתו הוכו בתחורים, ואתה על שבת העיר השמיים. זאת אומרת, אלוקים צועק, התורה צועקת, אני רוצה הביתה, אני רוצה את עם ישראל. כשאת כאן רוצה הביתה, אז היא אומרת לפלישתים, אני לא רוצה אתכם. וזה מאוד מעליב את פלישתים, למה מה קרה? איפה עם ישראל יותר גדול מאיתנו? הם באמת לא מבינים למה עם ישראל יותר גדול מאיתנו. אולי גם עם ישראל בעצמו לא מבין למה הוא גדול יותר. אז אם לא מבינים, לא מבינים. לכן מה שכל כך מפתיע זה הפסוק הבא, הפסוק הראשון בפרק ז'. למה הוא מפתיע? כי כתוב ירון הולכים בשדה פלישתים 7 חודשים. למה זה כל כך מפתיע, הפסוק הראשון בפרק ז'? כי כמה זמן זה 7 חודשים? זה הרבה זמן או קצת זמן? תלוי מה קורה, אתה אומר. אם יש מאומת מוות, ואתה שביא את העיר בשמיים, וישימם השם, ותכבד ידו עליהם, הם יכולים לפתור את זה בחצי שנייה. הם יודעים טוב מאוד מה הבעיה. קחו אותה, ותחזירו. 7 חודשים של יסורי תופת, שיש אנשים מאומת מוות, אנשים שלא מתו, הוכו בתחום. זאת אומרת, יש שם הרבה מוות, והרבה מחלות, והרבה זוועה. אפשר לפתור את זה בכמה דקות. אפשר להגיד, בסדר, יאללה, נחזיר. 7 החודשים האלה זה המון המון שוב. לפעמים זה עובר מהר. אבל כשיש כזאת מאומת מוות, כזה כאב בלתי נסבל, אז איך הם יחזיקו מאמן 7 חודשים? איך הם יחזיקו? כי יש פה מלחמה על הכבוד. Okay. כתוב כל הרודף אחר הכבוד, כבוד בורח מהם, נכון? לא יודע איפה זה כתוב, ככה אומרים. כי לרדוף אחרי הכבוד, זה לא להאמין בעצמי, זה לא לכבד את עצמי. כל המכבד את הבריאות, איזה מכובד מכבד את הבריאות? למה מי שמכבד את הבריאות הוא מכובד? כי מי שמכבד את הבריאות, הוא יודע להסתכל לעומק. הוא יודע לא לשפוט באופן חיצוני. הוא יודע להתבונן במורכבות ולזהות את הערך, את הברך. אז מישהו כזה, זה רק אדם שהוא בעל ערך, רק אדם בת פנימי. זה אדם בת פנימי, אדם מכובד, זה אדם שחשוב. משמעות, פלישתים נלחם על הכבוד, הם לאט לאט אומרים את זה מפורש. לאט לאט, זה בורח להם, הם משחררים. אבל 7 החודשים האלה עברו בגלל שיש מאבק מאוד אדיר, אנחנו נראה יש שם כמה דקות יש לי. מה?
7:25.
אז אני רק יקדים, לקראת השיעור הבא. הפסוקים הבאים מתארים, קשה מאוד לקרוא את הפסוקים ברצף. זה פסוקים שנשברים, לפעמים אין קשר בין חצי פסוק לחצי פסוק. יש כל מיני קולות שהם לא מסתדרים אחד עם השני, ואני חושב שהפירוש שלהם שיש איזה ויכוח מאוד מאוד גדול בין שמאל וימין בפלשת. יש שם 2 קבוצות, כהנים וקוסמים, שמייצגים 2 קבוצות של מנהיגים, של אנשי רוח, חילונים ודתיים כאלה, שהם ויכוח מאוד מאוד גדול, יש כאלה שאומרים ככה, יש כאלה שאומרים ככה, והפסוקים מבטאים את הוויכוח הזה. חלק מחצי הפסוק הכהנים אומרים וחלק הקוסמים אומרים. הם מאוד מאוד רוצים להחזיר את ארון השם, כדי שהמחלות והמגפות יפסיקו. הם מאוד מאוד רוצים לא להחזיר את ארון השם, כדי לא לאבד את הכבוד. כי אין להם כבוד, כשאין להם כבוד, הם זקוקים לדימוי, הם זקוקים לנראות, הם זקוקים ליחצנות. שם הם, שם הם חיים, באיך אני נראה. אין לו שום דבר מעבר לזה. אז יש פה איזה מאבק אדיר. שנעבור עליו בחיית שורבה, ואז נראה איך הפעמים אתה משתמש במאבק הזה כדי ליצור מעמד מרומם של קידוש השם. ברכת השם, כל טוב.